לכולם. היום אני אעשה חזרה קצרה ויותר ברורה על מה שלמדנו בפעם שעברה, ואני הכנתי לכם, אני אחלק לכם עוד מעט סקיצה או תמונה של כמה דברים שאנחנו למדנו, אפילו תרגמתי את זה בערבית. טעות, אתה תבדוק. תרגמנו את זה מערבית לעברית. והמטרה היום, אנחנו נתקדם, אנחנו נסתכל על החלק השני. קרלוס אמר לי שאני אקח את הזמן אם אני יכול לעשות עוד שיעור, ואני מעדיף לעשות ככה, שזה בפעם הבאה נסתכל על החלק השלישי של יואל, שזה יותר הנושא של נבואות שקשורות לישראל. זה קצת, אולי נסתכל כמה דברים מעניינים שקורים היום, אפילו. קצת, כן. תימן, עניינים, כן. זה מעניין לראות. אז קודם כל, אני רוצה להזכיר שהנושא המרכזי בספר יואל זה נקרא יום אדוני. ויום אדוני הוא המקביל למה שאנחנו מכירים כצרה גדולה, הצרה הגדולה. או במקומות אחרים כתוב יום האדון. עכשיו, לתקופה הזאת או לאירוע הזה יש השלכות בעיקר על עם ישראל. כי המטרה היא להביא את עם ישראל לתשובה. אבל, כמו שאנחנו רואים גם היום, לא משנה מה קורה עם ישראל, חדשות בכל העולם. אנחנו יודעים את זה. יש השלכות לכל העולם. ולכן מאוד חשוב לנו להבין שגם כשתהיה הצרה הגדולה, נכון שהפוקוס הוא על עם ישראל. אבל יהיו לזה השלכות בינלאומיות. היום אנחנו נראה שבעצם אלוהים קורא לחזרה בתשובה. זה המרכז שלנו היום, זה יהיה מרכז השיעור שלנו היום. ואני רוצה להדגיש כבר עכשיו, חזרה בתשובה, או אי חזרה בתשובה, יש לזה השלכות. השלכות נצחיות, מבחינת המעמד שלנו מול אלוהים. אני רוצה להזכיר שבפעם שעבר ראינו שיואל מתחיל עם התיאור של הנזק, אני קורא לזה נזק טוטלי, זה חרק הרבה, החיה, אוקיי? שנקראת הרבה, ואנחנו רואים את הגלגולים השונים של ההרבה הזה, וזה קרה פיזית בתקופה של ממלכת יהודה. כשיואל ניבא, זה קרה מול העיניים שלהם, הם ראו את זה. ומה היה המסר? המסר היה שכשהרבה תוקף, אתה כמעט מאבד תקווה מבחינת הישרדות, מהיכולת שלך לחיות. עכשיו, בקריאה שלי, בקריאה היומית שלי, אני הגעתי לקטע שאולי יעזור לנו להבין קצת את המשמעות של ההתקפה של הרבה. אז אני רוצה שאנחנו נקרא משופטים פרק 6, ואני אקרא פסוקים 3-6. ויש לכם את זה בערבית. כתוב, והיה עם זרה ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם, ועלו עליו. ויחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ, עד בואכה עזה. ולא ישאירו מחיה בישראל, ושה ושור וחמור. כי הם ומקניהם יעלו ואוהליהם, ובאו כדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם, אין מספר. ויבואו בארץ את שחתה, וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל אדוני. זה הסיפור שהיה בתקופה של גדעון. עכשיו תשימו לב, אם אנחנו רוצים להראות עד כמה הנזק של מדיין והמלאק היה כל כך גדול, אז משווים את זה להרבה. עכשיו תתארו לכם, אנחנו יושבים ועובדים, מזיעים, וכשאנחנו רוצים להגיע לנקודה שאנחנו רואים את הפרי, פתאום מישהו אחר בא ולוקח את זה. עבדנו סתם. זה מתסכל. אבל מה התוצאה של זה? כשבני ישראל מגיעים למצב שאין להם מה לאכול, ולא רק זה, גם החיות, אנחנו רואים שגם החיות פה שילמו מחיר, הצב והשור והחמור. כתוב שהם ויזעקו אל אדוני. עכשיו, מאוד חשוב לי להגיד, זאת המטרה של אלוהים. עם הרבה שאנחנו רואים בתקופה של, שהיה בתקופה של גדעון, מה שהיה בתקופה של יואל, ומה שיקרה באחרית הימים. בסוף, המטרה של אלוהים זה לגרום לאנשים לזעוק אל אדוני. עכשיו, ההתקפה של הארבה, הפיזי, הוא היה סימן עזרה בעצם לעם ישראל. עכשיו תזכרו, יש לנו את ממלכת יהודה, יש לנו את ממלכת ישראל. שכנים. ומה שקרה ביהודה מבחינה פיזית, מבחינת הארבה, היה תמרור עזרה בשביל עם ישראל. גם היה משהו הפוך, אם אתם זוכרים, הגלות הראשונה הייתה בעצם של ישראל, ואחר כך הייתה גלות של יהודה. וגם פה היה לנו תמרור עזרה. אז אנחנו צריכים להסתכל מה קורה אצל מישהו אחר, ולהגיד, זה יכול לקרות גם לי. זה יכול לקרות גם לי. ואנחנו רואים שבעצם, אם אתם רואים פה, התקפת החרק הרבה על יהודה היה בדור של יואל, אבל ההתקפה של אותם יצורים שהם כמו הרבה, אבל הם בעצם שדים, זה יקרה בישראל, כתוב בדור אחר. וראינו בפעם שעברה, שבעצם כשיואל אומר לאנשים, תספרו מה קרה לכם עם הרבה הזה, עם החרק הזה שאכל לכם את הכל, תספרו את זה כדי שאלה שבדור האחרון, כשיבואו התקפות האלה של הארבה הרוחני, הם ידעו עד כמה זה חמור. כי יהיו, זה פשוט יהיה הישרדות. והעניין של חיים פה הם על הכף, אנחנו נראה את זה תכף. אז יש לנו בתקופה שאנחנו, שעוד לא הגיע, היא תגיע. תהיה התקפה של יצורים שהם נראים כמו הרבה. אולי מתנהגים כמו הרבה, אבל הם שונים. איך אנחנו יודעים שהם שונים? כי בפעם שעבר ראינו, קודם כל, הם באים מהתהום. אז זה ציור, לא הייתי בתהום, אבל זה כדי לנסות להמחיש את זה. וזה חשוב. זה חשוב כי אלוהים ריבון, הוא נותן להם לצאת מהתהום. ומה אנחנו גם יודעים? שהם עולים כמו אשן, הם מכסים את כל הארץ. ואנחנו עוד יודעים שהם לא באים לפגוע בצמחים, כמו הרבה הפיזי בתקופה של יואל. הם פוגעים באנשים. לכן חשוב לראות את ההבדלים האלה. אגב, אני רוצה להגיד משהו על הנושא של התקפות של שדים. אתם יודעים, אם אתם מסתכלים בתנך, כמעט ולא מוזכרים שדים. אני חושב, המקום הראשון שאנחנו קוראים על שדים, זה בדברים למד ב', דברים 32. איפה שכתוב שהם ממש בסוף, כשמשה נותן את השירה שלו. אוקיי, עד. כן, שמה בעצם משה מתאר שהם הלכו לעבוד אלוהים אחרים. אלוהים אחרים. והאלוהים האחרים האלה הם שדים. ואני אגיד לכם משהו מעניין, רק ככה בסוגריים. כדי לראות כמה זה רלוונטי. אתם זוכרים שפולוס מדבר אל הקורינטים, והוא אומר להם, אתם לא יכולים לשתות מהכוס של האדון ומהכוס של השדים. וביוונית, אנחנו לא יכולים לראות את זה, אבל היוונים לא היה להם את התורה. הם היו גויים. אבל פולוס לוקח את התמונה של דברים 32, והוא משתמש בזה כדי להראות להם שהם לא יכולים לעבוד גם את אלוהים וגם את השדים. אז הוא לוקח מה שהיה במדבר, והוא לוקח את זה לקורינטים, ואומר להם, זה רלוונטי לכם. ומה שאני רוצה להגיד, שזה גם רלוונטי לנו. גם היום יכולה להיות עבודת שדים. בעתיד בטח שתהיה. אבל התקופות עם ההתקפה הכי גדולה של שדים, היו בתקופה של ישוע. ואנחנו יודעים שהוא גירש שדים. זה הייתה מין עלייה כזאת. ובתקופה שלפני שישוע יבוא, בצרה הגדולה, תהיה עוד פעם התקפה של שדים. יש מלחמה רוחנית, ויש גלים. ואנחנו רואים חלק מהגלים האלה. עכשיו אני רוצה לתת לכם את השקפים האלה, את הניירות האלה, מישהו יכול לעזור לי. זה בערבית, צד אחד הוא בערבית וצד אחד בעברית, אני אשים את זה פה אצלי על למעלה, ואנחנו נסתכל על זה ביחד. אנחנו נסתכל קודם כל על החלק הבהיר יותר. כן, הצד הבהיר נסתכל עליו קודם. ואנחנו נסתכל על הדברים העיקריים. לא נסתכל על הכל, אין לנו זמן נסתכל על כל הדברים. בעברית יש לי בשבילכם פה, אני תניה אתן לכם שמתי את השקף פה תכף זה יהיה החלק השני שנסתכל עליו, השקף השני. יופי, יש מספיק? מצוין, יופי. אז בואו נסתכל קודם כל על השקף הראשון, וזה חשוב כדי שאנחנו נראה על מה אנחנו מדברים, על הנבואה של יואל. אז קודם כל אני רוצה שתסתכלו על החץ השחור, הולך משמאל לימין, בסדר? ואנחנו רואים את התקופה שלפני הצלב, כתוב תורה. זה עד שישוע בא ונצלב, ואחר כך ישוע קם לתחייה, ומתחילה תקופה שנקראת תקופת החסד, שכוללת את התקופה של הקהילה. וזה אנחנו רואים את זה. כי בזמן הזה, בעצם, אנחנו רואים את הפועל של רוח הקודש בקרב האנשים. אוקיי? שומעים? ככה? למעלה? אוקיי, יופי. בסדר גמור. אני רוצה שאתם תשימו לב שבצבע כחול כתוב לקיחה. אתם שמים לב? זה עם חץ למעלה. ואחר כך כתוב הצרה הגדולה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי כשאני אמרתי שעל הצרה הגדולה זה מיועד לישראל, זה אומר שזה לא בשבילנו, כקהילה. עכשיו, אני יודע שיש כל מיני דעות. האם הקהילה תהיה פה? מתי היא תהיה פה? חלק באמצע הצרה הגדולה, 3.5 שנים. אני באופן אישי, מהלימוד שאני עשיתי בדבר אלוהים, וממה שאני מבין מהטרמינולוגיה, בעברית, שאני קורא, וגם ביוונית קצת, אין לנו מה לחפש פה. זה לא בשבילנו. המטרה של הצרה הגדולה, שנקראת גם צרת יעקב, היא צרה ליעקב, כמו שכתוב. ואם אנחנו הקלה, אנחנו האישה של המשיח, הוא לא נותן לנו להישאר ולסבול. אנחנו לא צריכים לעבור את הקריאה לחזרה בתשובה של עם ישראל, כי זה שייך להם. זה לא אומר שלא יהיו פה מאמינים. יהיו פה אנשים שיבואו לאמונה במהלך הצרה הגדולה, יהיו. אבל הקהילה, האקלזיה, מה שנקרא האקלזיה, היא תילקח. אוקיי? וזה חשוב לנו. האקלזיה זה אומר הכנסייה. אוקיי? זה השם של הכנסייה. עכשיו, אתם תראו שיש 7 שנים של הצרה הגדולה, ואחרי זה ישוע יבוא ויהיה 1,000 שנים של מלכות דוד, או בן דוד יותר נכון, ישוע, ואחרי זה יהיה שמיים חדשים וארץ חדשה. עכשיו, למעלה אתם רואים שיש גם כן מלחמות. אנחנו נגיע להם בפעם הבאה. אני אתייחס אליהם קצת יותר. בסדר? לא הפעם. אבל אני רוצה שתסתכלו על עוד משהו. תסתכלו על החלק הירוק. נכון שלא רואים כל כך טוב, אבל אני רוצה שתראו איך בתורה, בחגים של ישראל, יש רמז לפועל הישועה של אלוהים. ואנחנו רואים זה מצד שמאל, כתוב מועדי אדוני, והכל מבוסס על ויקרא פרק 23. וזה מתחיל עם פסח, ואחר כך יש את הפסח, כמובן זה הצליבה, הנפת העומר, זה כשישוע קם לתחייה, שבועות, אנחנו יודעים, זה הקהילה נולדה, נכון? אבל תשימו לב, בצהוב יש קיץ. זוכרים שדיברנו בפעם שעברה על הקץ, על הסוף והקיץ? אז תשימו לב, יש לנו חגים שהיו. אנחנו מחג השבועות מחכים, מחג השבועות אומרים סוף החגים, ואז מדברים על החגים הבאים שיבואו. מתחילים ראש השנה או זיכרון תרועה. אנחנו נמצאים לקראת סוף הקיץ. אנחנו ממש בסוף הקיץ. ואז יהיה זיכרון תרועה שמזוהה עם השופר. ולכן הוא גם כן מרמז לנו על הלקיחה של הקהילה. אוקיי? ואז יהיה לנו את יום הכיפורים. יום הכיפורים, כמו שכתוב, לחזור בתשובה, ולפעמים כדי לחזור בתשובה צריך לעבור סבל. אנחנו בני אדם, מה לעשות? אנחנו לא לומדים בדרך הקלה. ובסוף יהיה סוכות. אנחנו נגיע קצת לסוכות בפעם הבאה, כי זה קשור למים, וזה קשור לברכה, וזה קשור למלכות דוד. זה נגיע בפעם הבאה. אז זה בגדול מה שאתם רואים. עכשיו, אני רוצה לעבור לשקף הבא. ובשקף הזה אני רוצה שאתם תסתכלו, שוב, זה מה שראיתם קודם עם תרגום לערבית, חלק גדול מזה, אבל מה שאני רוצה שאתם תסתכלו זה על החלק המרכזי. ובחלק המרכזי אני אמרתי בפעם שעברה שיש בתקופה הזאת של הצרה הגדולה חמש תקופות של חושך. יש חמש תקופות של חושך מסיבות שונות. אוקיי? מה שאנחנו מדברים ביואל, שקראנו בפעם שעברה ועשיתי חזרה היום, זה בעצם החושך השלישי, שזה הארבה הזה שיוצא, השדים האלה, והם עושים את החושך. כמו שהארבה הפיזי יוצא ועושה חושך, כשאנחנו בצרה הגדולה, גם הארבה הזה, השדים האלה, כשיצאו, יגרמו לחושך. עכשיו אתם אומרים, אוקיי, איך הם עושים חושך? אז קודם כל אנחנו מבינים שהמשמעות היא לא רק פיזית, גם רוחנית. צריך להבין את זה. אתם זוכרים, בצלב, כשישוע היה על הצלב, היה חושך. למה היה חושך? הייתה רעידת אדמה. למה הייתה רעידת אדמה? כי אלוהים רצה דרך הסימנים האלה לתת מסר. ואנשים אמרו, באמת הוא היה בן אלוהים. כי הם לקחו את הכל, דרך אגב, כשקיפה מדבר לאנשים, הוא אומר להם, אתם ראיתם, אתם הייתם עדים לסימנים האלה. הוא מתייחס ליואל. זה מעניין. אבל השדים האלה, שמנובה ביואל פרק 2, ושבהתגלות פרק 9 יש לנו יותר פירוט עליהם, הם בכמות, הכמות שאנחנו רואים שם, שמוזכרת, זה בערך 200 מיליון. 20 אלף ריבו. 200 מיליון. זה הכמות שלהם, שמתארים. ודבר נוסף, כדי להבין מה קורה בתקופה הזאת של השבע שנים, למה זה כל כך חשוך. בתקופה הזאת, אנשים יבקשו את המוות. וכתוב שהמוות יברח מהם. עכשיו, זה משהו שקשה להבין. זה משהו שקשה להבין. למה המוות בורח מהם? איך זה יכול להיות? הרי אנשים יכולים להתאבד, נכון? אלא אם כן, מישהו שולט בהם ולא נותן להם. צריך להבין שיש פה רוח ששולטת ולא מאפשרת לאנשים אפילו לבחור. הם לא יכולים לבחור להאמין, הם לא יכולים לבחור למות, פשוט לא מסוגלים. משהו שולט בהם, חומר למחשבה. אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, חשוב מאוד להגיד, אני רוצה עוד פעם להדגיש את זה, אלוהים ריבון, הוא נמצא בשליטה מלאה בכל ההתרחשויות, גם מה שאנחנו רואים היום, ברמה העולמית, מה שקורה אצלנו במדינה, ומה שקורה בחיים שלנו באופן אישי. אלוהים ריבון. הוא לא מאבד שליטה אפילו לרגע. וכשהוא נותן לנו נבואות, מראש, זה כדי שנדע, הוא אומר, אמרתי לכם, אמרתי לכם, שזה יקרה. ולכן, כשישוע גם דיבר על המוות שלו ועל התקומה שלו, למה הוא אמר את זה? כדי שכולם יראו שהוא בשליטה. וגם מה שהוא מלמד אותנו ביואל ובהתגלות, זה כדי להראות לנו שהוא בשליטה. אז הוא גם כן ריבון על ההרבה הפיזי, שראינו קודם כל ביואל, וגם על ההרבה הרוחני. אגב, אני רוצה להגיד פה משהו מעניין. אתם יודעים שהמכות של הרבה וחושך שאנחנו רואים, איפה אנחנו פוגשים אותם? במצרים. וגם שם זה מעניין. כי מי מביא את ההרבה למצרים? אלוהים. כתוב שהוא מביא רוח מזרחית, והיא מביאה את הכל. ועד כשפרעו חוזר בתשובה, מה הוא עושה? הוא מביא רוח מערבית, מעלים את כאלה. כן. לא, הם לא היו צריכים לעשות שום דבר. לא צריכים לריסוס, לא היו צריכים לעשות שום דבר. אלוהים לוקח את הרוח ומעיף אותם חזרה. זה הריבונות של אלוהים. ואותו דבר עם החושך שאנחנו רואים. אבל כשאנחנו מדברים על חזרה בתשובה, זה בידיים שלנו, לא בידיים של אלוהים. אלוהים שולט על הטבע, שולט על הוא ריבון על הכל. אבל כשזה בא לחזרה בתשובה, זה כבר בידיים שלנו. זה הוא מצפה מאיתנו לעשות. זה הצעד שלנו. וחשוב לי גם כן להגיד, אני חושב, מי שמאיתנו הורה, יודע, הורים, כהורים, כשאנחנו נותנים עונש, זה לא המטרה. המטרה זה לא כדי שיחאה, זה לא, זה אמצעי, זה הכלי. המטרה היא, זה להחזיר בתשובה. כי אם לא החזרנו בתשובה, אם הילד לא מבקש סליחה, לא עשינו כלום. ואת זה דניאל לוי, דניאל הנביא הבין את זה. 70 שנה כבר עברו. הוא היה 70 שנה בגולה. אבל הוא הבין שזה לא מספיק. הוא אומר, אני צריך להתפלל עכשיו. וזה מה שבעצם המסר של ספר יואל. ובלי שתהיה חזרה בתשובה, יהיה זעם אלוהים. יהיה בושה, דיברתי על פעם שעברה, אנחנו נסתכל על זה בשיעור הבא, עוד פעם יותר, הנושא של בושה ויובש, אבל אני מזכיר את זה עכשיו. זה בושה גם מהגויים, כי כשישראל מושפלת, וכולם אומרים, מה, זה העם של אלוהים, זה מה שקורה להם, אז זה בושה. וזה קשור ליובש הרוחני. ולכן, מה עושים במקרה כזה? יואל יכול לעשות רק דבר אחד. הוא מסתכל על מה שיקרה, ואומר, חבר'ה, תחזרו בתשובה. אין דרך אחרת, אין מסר אחר. וזה המסר המרכזי השני שיש בספר יואל. לא רק האיומים והפחדות, אלא גם המסר, תחזרו בתשובה. ופה אני רוצה שאנחנו, אגב, אני אגיד משהו מעניין לגבי החזרה בתשובה, שאת ספר יואל קוראים בימים שלפני יום הכיפורים. זה ספר שקוראים בבית הכנסת לפני יום הכיפורים, זה נקרא 10 ימי תשובה. 10 הימים האלה בין ראש השנה ליום הכיפורים. ולא סתם, כי יש שם קריאה לחזרה בתשובה, אבל לא רק קריאה חזרה בתשובה, אלא זה שאלוהים שומע וסולח. אז זה מה שאני רוצה שאנחנו נסתכל עכשיו, אנחנו נקרא את יואל פרק ב', אני אקרא את זה בעברית, אתם יכולים להסתכל על זה, מקווה שזה מספיק ברור בערבית, אני אקרא פסוקים 12 עד 17. ומה הוא אומר? וגם אתה, גם עכשיו, נאום אדוני, שובו עדיי בכל לבבכם, ובצום, ובבכי, ובמספד, וקראו לבבכם, ועל בגדכם, ושובו אל אדוני אלוהיכם. כי חנון ורחום הוא, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. מי יודע, ישוב וניחם, וישאיר אחריו ברכה, מנחה ונסך, לאדוני אלוהיכם. תקעו שופר בציון, קדשו צום, קראו הצרה, אספו עם, קדשו קהל, קפצו זקנים, אספו עוללים ויונקי שדיים. יצא חתן מחדרו, וחלה מחופתה. בין העולם ולמזבח יפקו הכהנים, משרתי אדוני. ויאמרו חוזה אדוני על עמך, ואל תיתן החלתך לחרפה, למשול בעם גויים. למה יאמרו בעמים, איה אלוהיהם? אז אני רוצה להתייחס לקטע הזה דרך מספר שאלות. אני אשאל כל פעם שאלה ואני אענה על ה... כדי לנתח כמו שצריך את, את הקטע הזה. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול זה מתי לחזור בתשובה? מתי לחזור בתשובה? עכשיו תשימו לב, הוא אומר, התחלנו את זה, בפסוק הקודם הוא אומר, ועכשיו. נכון? אז בעצם למי הוא מדבר? כשהוא אומר לאנשים תחזרו בתשובה, למי הוא מדבר? לתקופה של יואל? או שהוא מדבר לתקופה של, של ישראל, בעתיד? למי הוא בעצם מדבר? תראו, דבר אחד בטוח, שאומר להם עכשיו, זה הזמן. אין זמן לחכות. כשיש חזרה בתשובה, אין זמן לחכות. אנשים חושבים, יש לי זמן, אני אתבגר, אעשה כמה, קצת חיים, יהיה בסדר, אחר כך אני אחזור בתשובה. מי מבטיח לנו את השנייה הבאה? מי מבטיח לנו את השנייה? אנשים הולכים לישון ולא קמים בבוקר. אנחנו לא יודעים את זה, אבל תשימו לב. החזרה בתשובה בעצם לא קשורה לזמן. היא קשורה לאירוע. תמיד צריך לחזור בתשובה. כל פעם שיש משהו שהוא לא בסדר, אנחנו צריכים לבוא לפני אלוהים. ובטח כעם, החזרה בתשובה היא נכונה בתקופה של יואל, לממלכת יהודה, היא בטח נכונה בשביל עם ישראל באחרית הימים, כשתהיה הצרה הגדולה. השאלה השנייה שאני רוצה לשאול, זה למה צריך לחזור בתשובה. אז קודם כל, אני אגיד משהו לגבי האינסטינקט שלנו. כשאנחנו מקבלים עונש, באופן טבעי, מה שאנחנו רוצים לעשות זה להתמודד עם הבעיה שנוצרה בגלל העונש. אוקיי, איך אני מסתדר עם המצב החדש? אבל אני אמרתי, העונש הוא רק האמצעי, הוא לא המטרה. עכשיו אני אזכיר לכם, זוכרים את גדעון? דיברתי קודם על גדעון. מה גדעון עשה? יש תמיד ינים, לקח חוות חיטים בגת. אבל עם ישראל לא חזר בתשובה. יש לנו בעיה עם מים. פעם שעברה. שים למטה, כן, כן. תודה רבה רבה. אולי לא. זה מעניין, התמונה של גדעון היא תמונה מצוינת. כי הגדעון והדור של גדעון, מה הם עשו? טוב, יש בעיה, נתמודד איתה. אף אחד לא קרא לאלוהים, אפילו כשאלוהים בא לגדעון, אומר לו באמת, מי זה האלוהים הזה? אנחנו לא מכירים אותו בכלל. המטרה שלנו זה לא להתמודד עם התוצאות של החטא. המטרה שלנו זה להתמודד עם החטא. ואני חושב זה המסר. גם בישראל המודרנית, היה לנו התקפה של הרבה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה לנו. מה עושים? יש כל מיני שיטות. שורפים את השדה, אני לא יודע כמה זה עוזר, זה גם אנחנו סובלים מזה. אבל לפעמים משתמשים, אתם יודעים מה זה הדברה? הדברה זה חומרים כימיים. כן? אז יש הדברה. הנה דוגמה לאיך מתמודדים עם הבעיה של ההרבה. אתם יודעים מה זה התפלה? התפלה זה להתמודד עם כשאין מים. לוקחים מים מלוכים, הופכים אותם למתוקים. אז זה התוצאה שלנו כמדינה להתמודד עם התוצאות של החטא. איך אנחנו מתמודדים עם החטא עצמו? עם אותם שורשים. במקום הדברה, דבר אדוני. ובמקום התפלה, תפילה. שני הדברים האלה זה, במקום להתמודד מול הבעיה, אנחנו מתמודדים עם אלוהים. לבקש מדבר אלוהים מחזיר אותנו בתשובה, והתפילה שלנו זה תפילת ההתוודות שלנו לפני אלוהים. ותראו, אם אלוהים היה קורא אותנו לתשובה, ואין לזה באמת, זאת אומרת, אם אלוהים אומר לי תחזור בתשובה, אבל בעצם זה לא יעזור אם אני אחזור בתשובה, אז הוא עובד עליי. אבל אם אלוהים אומר לי תחזור בתשובה, ואני חוזר בתשובה, האם אני יכול למנוע את העונש? מה אתם חושבים? אז תראו, יש דברים, אתן לכם דוגמה. כשישוע בא והוא אמר, שאלו אותו, כן, אם אתה המשיח, והוא אומר, אם היו מקבלים את יוחנן המטביל ומבינים שהוא כמו אליהו, אז היו יכולים להמליך את ישוע. אבל זה לא קרה. תיאורטית זה יכול לקרות. יש דברים שהם כן בידיים שלנו, ואנחנו יודעים שהגלויות, למשל, אפילו בתקופה של חזקיה ומנשה ואחאב, אלוהים דחה את העונש. כי יש משמעות לחזרה בתשובה. אפילו אחאב חזר בתשובה. תקופה מסוימת. אבל תשימו לב מה אנחנו קוראים למשל על גם בתקופה של יואל, כתוב, כי חנון ורחום הוא ערך אפיים, ורף חסד וניחם הרעה, מי יודע ישוב וניחם? יש תקווה. יונה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורף חסד וניחם הרעה, אותו דבר. יונה ידע את זה, בגלל זה הוא לא רצה ללכת. הוא ידע שיש כוח לחזרה בתשובה. וגם אחר כך הוא אומר, מי יודע ישוב וניחם האלוהים ושם בחרון פה ולא נובד. זה מעניין לראות, זה המילים האלה שחוזרות על עצמם. כשאתה יודע שאלוהים רחום וחנון, אתה יכול לפנות אליו. אתה יכול לחסוך את העונש. אלוהים לא מחפש להעניש בכוח. אני רוצה גם כן להזכיר שבתקופה של יונה, כמו בנבואות של יואל, גם החיות היו בסכנה. כתוב שאפילו החיות חזרו בתשובה. זה מעניין. תזכרו, אלוהים הוא קדוש והוא שופט צדק, אבל הוא גם רחמן, סלחן והוא ריבון. הוא ריבון על הנסיבות. ואני מאמין, אני באמת מאמין, שאם עם ישראל היה חוזר בתשובה, דברים היו נראים אחרת במזרח התיכון. אבל אנחנו מתמודדים עם המצב, עם הכוח שלנו, עם החוכמה שלנו, עם הניסיון שלנו. מתמודדים עם תוצאות החטא, אבל לא מתמודדים עם החטא. וזה לא הולך לכיוון טוב. אבל תזכרו שמעבר לזה שאלוהים רוצה לסלוח כי הוא מרחם עלינו, יש גם את הכבוד שלו. כשאלוהים סולח לעם ישראל, אז כל העולם רואה את זה. אם עם ישראל חוזר בתשובה עכשיו, ואלוהים משנה את כל הנסיבות, מה יגידו בכל העולם? איזה אלוהים? זה האלוהים של ישראל. תראו איך הוא שינה את הכל. יש כוח לחזרה בתשובה. שאלה נוספת, מי צריך להתאבל? מי צריך? ופה זה מעניין, כולם, בלי יוצא מן הכלל. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם, להזכיר כמה קבוצות לתוך מה שקראנו. הוא אומר, כל יושבי הארץ, פסוק 14, יואל בית 14, הארץ והאדמה, הוא אומר, השיקורים, גם להם הוא אומר, פרק א', אנחנו לא קראנו את זה בפרק א', הכהנים, בין, כתוב בין העולם והמזבח, איפה שהקריבו את הקורבנות, גם העיקרים והקורמים. זאת אומרת, במילים אחרות, הנהגה הדתית, אנשים שעובדים באדמה, נכון? גם הגברים וגם הנשים. גם הזקנים יכולים להגיד, בסדר, עשיתי את החיים שלי, מה זה משנה? אז שהדור הבא יתמודד, אני את שלי עשיתי. לא, גם הזקנים. זה מה שעשה דניאל. דניאל שהוא היה משהו כמו 85 בערך, אחרי 70 שנה בגלות, פחות או יותר, הוא לא אמר עשיתי את שלי. הוא לא התכוון לעשות עלייה, אבל הוא התפלל. הוא חזר בתשובה, הזקנים, יונקי שדיים, הילדים התמימים, שיכולים להגיד, אבל אלה ילדים קטנים, הם לא מבינים בין טוב ורע. הם עדיין תמימים. גם הם צריכים לחזור בתשובה. ולא רק הם, חתנים וקלות, וזה מעניין. קראנו על זה, על החתן ועל הקלה. עכשיו, זה מעניין, למה חתן וקלה? כי חתן וקלה, על מה הם חושבים? חושבים על העתיד, חושבים על לבנות בית, חושבים אחת על השנייה, חושבים על החתונה. הוא אומר להם, סטופ, לא בטוח שתהיה חתונה. לא בטוח שתהיה חתונה. זוכרים מה שישוע אמר? הימים יהיו כמו הימים של לוט והימים של נוח, אנשים יאכלו וישתו, יתחתנו. הרוטינה הזאת, אלוהים אומר, תעצור. לחזור בתשובה. בקיצור, הוא אומר, כולם בלי יוצא מן הכלל, צריכים לחזור בתשובה. ואני זוכר שהיה לנו את מלחמת המפרץ, והיה, אני זוכר, טילים הגיעו מעיראק, לא היו מדויקים, אבל אני זוכר איך פתאום אספות התפילה היו מלאות. הגיעו אנשים שלא הכרנו. אנשים שלא הכרנו, אנשים מהפחד באו לאספות תפילה. זה לא נשאר הרבה זמן. נגמרה המלחמה, נגמרו אספות התפילה. זה הטבע שלנו. אבל אלוהים אומר לו, תשוב בתשובה, אבל בתשובה אמיתית. תכף נדבר על זה. מה שבמינים אחרות, אין פטור לאף אחד מאספת תפילה, נקודה. איך אנחנו צריכים להתאבל? אז זה מעניין שאם אנחנו נקרא ביואל, שוב, אנחנו לא קוראים את כל ספר יואל, אבל אם אנחנו נקרא את ספר יואל, אנחנו נראה שאלה שהיו משתכרים כל הזמן, ולא היה להם ענבים לעשות יין, הם בחו על זה שעכשיו הם לא יכולים לעשות יין. הם בחו על זה שהם לא יכולים להשתכר. אז לא ככה, לא על זה מתאבלים. היו גם כן העיקרים שבחו על זה שאין יבול. אבל גם זה לא הסיבה לבכות. זאת לא הסיבה האמיתית לבכות. זה מעניין. הוא אומר, אתם צריכים להתאבל כמו בתולה, שרק זאת אומרת, בתולה זאת אומרת, זה אחת שרק נישאה, ואיבדה את בעל נעוריה. עכשיו אני רוצה שתזכרו את זה. אישה שרק נישאה, היא עכשיו, היא הקשימה את החלום שלה. והבעל שלה מת. זו טרגדיה הכי גדולה שיכולה להיות. מבחינת לחשוב על העתיד. ככה אלוהים אומר, ויש סיבה שהוא אומר את זה, הוא לא אומר את זה סתם. אנחנו, אחר כך אני אזכיר את זה. אבל יש סיבה שהוא אומר את זה. הוא אומר, זה צריך להיות כזה כאב, כזה בכי. כזה אבל מעומק הלב. והוא אומר שמי שמתאבל ילבש שק ויקרא את הבגדים שלו, אבל מעבר לזה, לא רק לקרוא את הבגדים, הוא אומר, תקראו את הלב שלכם. את הלב שלכם. זאת אומרת, במינים אחרות, לא משהו דתי, אלא משהו של האמונה. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם, אפילו כמאמינים, יצא לכם פעם להרגיש אתם נקראים לפני אלוהים בגלל משהו שעשיתם? שהלב שלכם ממש נקרא? זה חזרה בתשובה. אני רוצה להזכיר לכם שוב את ההבטחה של אלוהים, מה קורה כשאנשים עושים את זה. זו הבטחה ששלמה קיבל כשהוא חנך את בית המקדש. אני אקרא מדברי הימים ב', פרק 7, אני אקרא פסוקים 12-14. שימו לב מה הוא אומר. וירא אדוני אל שלמה בלילה, ויאמר לו, שמעתי תפילתך, ובחרתי במקום הזה לי לבית זבח. הן אצור השמיים ולא יהיה מטר, לא יהיה גשם, והן הצווה על החגב, החגב זה הרבה, לאכול הארץ, ואם אשלח דבר בעמי, ויקנאו עמי אשר נקרא שמי עליהם, ויתפללו, ויבקשו פניי, וישובו מדרכיהם הרם, ואני אשמע מן השמיים, ואסלח לחטאתם, וארפא ארצם. זה מעניין שאומר לשלמה, גם על הארבה. מי שולט על הארבה? מי שולט על הגשם? אלוהים אומר, אתם חושבים שזה החרקים האלה, הם אדונים לעצמם? לא, לא. אלוהים אומר, אני שולט עליהם. והוא אמר לשלמה, המלך הגדול, יש דברים שאתה לא יכול לשלוט עליהם. אם תהיה התקפה של הרבה, זה לא בידיים שלך. אבל כן בידיים שלי. ואני מבטיח שאם תהיה חזרה בתשובה, שימו לב, הוא אומר, הם יקנאו, הם יתפללו, הם יבקשו את הפנים שלי, והם ישובו. זה התהליך של חזרה בתשובה. ואז הוא אומר, בקטע שלנו באל, שובו עדיי בכל לבבכם. הוא לא אומר שובו אליי, הוא אומר שובו עדיי. לשוב אליי זה דבר אחד, אבל לשוב עד אליי זה דבר אחר. קיצר, אלוהים, מה שאלוהים רוצה, עם כל הדרמה הזאת של מה שקורה בתקופה של יואל ומה שהוא מזהיר לעתיד, אלוהים אומר, אני מחכה לכם. אני מחכה לכם. תחזרו בתשובה. ואני אוהב את זה באנגלית, זה עובד יותר טוב. אתם מכירים את התמרור הזה של U-turn? U-turn, זה כשחוזרות פרסה. כן? אנחנו חוזרים. אז באנגלית זה עובד יותר טוב. הוא אומר להם, U-turn. אנחנו לא צריכים, הוא לא צריך להסתובב אלינו, אנחנו צריכים להסתובב אליו. תזכרו את זה. וכשהוא אומר, קרבו אליי ואני אקרב אליכם, אז רגע, מה קורה פה? אם אנחנו, הוא אומר לנו, תתקרבו אליי ואני אתקרב אליכם. אלוהים צריך להתקרב אלינו? לא. ברגע שהתקרבנו אליו, הוא יותר קרוב אלינו. מי יתרחק? אנחנו. וזה הנקודה. אני רוצה שתבין עד כמה החזרה בתשובה היא בידיים שלנו. זה בידיים שלנו. אלוהים גדול וריבון, אבל הוא לא עשה אותנו רובוטים. הוא עשה אותנו עם בחירה. ופה אני רוצה להגיד דבר מדהים. אני חושב שתפילת החרטה, התחינה, זה בעצם המפגש, אחד מנקודות המפגש, או הצומת, שיש בין הריבונות של אלוהים לבחירה שיש לנו. אתם מבינים מה שאני רוצה להגיד? אנחנו אומרים, אם אלוהים ריבון, אז איך יש לנו בחירה? תסתכלו איזה יופי. אלוהים אומר, יש את הבחירה, ואם אתם תבחרו נכון, אתם תראו את הריבונות שלי פועלת. זה מה שאלוהים אומר. כשאלוהים במרכאות משנה תוכנית, אם אלוהים משנה תוכנית בגלל התפילה שלי, האם הריבונות שלו נפגעת? מי שולט פה? לא, הוא. בדיוק. למה? כי הוא אמר לי, תתפלל. זאת אומרת, הריבונות, להפך, כשאני מתפלל והוא שומע, והוא אומר, טוב, אני לא יעניש, או אני אדחה את העונש, או... אז אלוהים לא איבד מהריבונות שלו, הוא יפגין את הריבונות שלו. להפך. אוקיי? כי בריבונות של אלוהים הוא יכול לקבל את הסליחה שלנו, וגם לא לקבל את הסליחה שלנו. אבל תנחשו מה הוא יעשה. הוא יקבל את הסליחה. אם באמת נחזור בתשובה, הוא יקבל אותה. ונקודה נוספת, אחרונה, האם אדוני עונה על תפילת החרטה? דיברנו על זה כן ובגדול. ביואל פרק ב' 21 אומר, כי הגדיל אדוני לעשות. עכשיו, למה אלוהים עונה? אלוהים עונה, כמו שראינו, בגלל שהוא רחום, בגלל שהוא חנון, אבל זה גם כן בגלל האופי של מישהו. אנחנו קוראים ביואל פרק ב', אני אסיף את זה פה, פסוק 18, כתוב, ויקנה אדוני לארצו ויחמול על עמו. עכשיו אתם שתבינו משהו. אנחנו מדברים על הצרה הגדולה. מה הולך להיות פה? בלגן. ואתם חושבים שזה נעים לאלוהים? אלוהים אומר, אני מסתכל על זה, וגם אפשר להגיד שגם אלוהים יתאבל. גם אלוהים יתאבל, הוא רואה את זה, וזה כואב לו. והוא חומל. הוא מרחם על העם שלו. וכאן אנחנו חוזרים בדיוק את הקטע, הקטע של כשהוא אומר, ויקנה אדוני לארצו. מי מקנה? איפה אנחנו מכירים את הקנאה הזאת הכי חזקה? בין בעל לאשתו. בעל שמקנה לאשתו זה מישהו שהוא אוהב אותה כל כך, שהוא עושה את הכל כדי להגן עליה, ונכון? זאת הקנאה. זוכרים שסיפרתי לכם על אותה, על האבל הזה שצריך להיות כמו בתולה שאיבדה את הבעל שלה, או את הבעל הטרי שלה. זה מערכת היחסים שאלוהים רוצה איתנו. של אהבה, של קנאה, של קשר. זה מה שהוא רוצה. אז זה טוב, טוב לזכור שאלוהים תמיד משאיר שארית. גם בצרה הגדולה, אלוהים משאיר שארית. זה לא יהיו הרבה, כי אנחנו יודעים, יהיה פה נורא. אבל דרך השארית הזאת, אלוהים משאיר תקווה גם לאדם, גם לטבע, וגם אלוהים מרוויח מהמצב הזה. זה נשמע מצחיק. מה זה מרוויח? כי אתם זוכרים ששמענו שלא היה את היין, נכון? ולא היה את התבואה. עבודת בית המקדש נפגעה. הקשר בין אלוהים לאדם נפגע, אבל אלוהים רוצה את הקשר הזה. ולכן בסוכות, זה בפעם, אני מדבר על זה בפעם הבאה, כשהקשר מתחדש, גם אלוהים מרוויח מהחזרה בתשובה, במרכאות אני קורא, אומר, מרוויח מהחזרה בתשובה שלנו, או של עם, של העם שלו, שיהיה בסוף הצרה הגדולה. בפעם הבאה, אנחנו נסתכל על התוכנית השיקום המדיני, הרוחני והחקלאי, של עם ישראל באחרית הימים, וגם איך זה קשור אלינו כקהילה. אמן? אמן. מקווה שהפעם זה היה קצת יותר ברור.